such a thing.
שאלות שאנחנו קוראים להן שאלות של איסור והיתר. אלו
היסוד שמפנים אל הרב, אל הפוסק, אל מה שנקרא בהלכה החכם. שאלות של בין דין לדין, אלה השאלות שמפנים אל הדיין, אל הערכאה הראשונית במערכת של בתי הדין. בנגעים, כך אנחנו יודעים בתורה, אמורים לפסוק הכהנים. הם אמורים להחליט בנגעים. ואלה הן שלוש האינסטנציות שקיימות במערכת בישראל. החכם, בבית הדין, והכהן. וכל אלו פנים למערכת העליונה של בית הדין העליון, של בית הדין הגבוה, של 71 כלים, שיושבת בלשכת הגזים. אולי לזה התכוון רש"י כשהוא פירט לנו את שלוש הדברים הללו. לא שאני אגיע לשם, אלא שהמערכת השיפוטית, יש כאן סידור ערכאי ברור לגמרי, המערכת השיפוטית כפופה למקום אשר נבחר השם, ששם יש את הסמכות המכריעה גם לגבי ענייני הנגעים, לגבי העניינים הממוניים, ולגבי ענייני האיסור והיתר למיניהם. ובאת אל הכהנים, הנביאים, ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת, והגידו לך את דבר המשפט. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר נבחר השם, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, וברור שמן המקום הזה, זה גם מאציל למקומות הבאים. כמו שאמרנו, לא כל דבר מגיע אל המקום הזה, אבל כל המערכת מתחילה מן המקום הזה אשר נבחר השם. על פי התורה אשר יורו. כאן מאוד מעניין. לכאורה, אנחנו פה בפרשה אחת, זו פרשייה שמסתיימת בפסוק האחרון בצילום כאן, והפסוקים האלו שמתחילים עכשיו ועל פי התורה, יש אפשרות להסביר שהם ממשיכים את הפסוקים הראשונים. ואז אנחנו עוסקים פה בדבר שהוא מופלא ממך. כלומר, לא עוסקים עכשיו באיזושהי הדרכה כללית, אלא באותו דבר שהוא מופלא ממך, כלומר שאתה אינך יודע לפסוק, בו יחולו הכללים שעכשיו יופרדו בשני הפסוקים הבאים. על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. וכך באמת נביא לאבן עזרא שמופיע מיד מתחת לפסוקים האלו, בשתי מילים קצרות, על פי התורה אשר יורוך בדבר המופלא. כוונתו ברורה. אין כאן פתיחה של נושא חדש. כלומר, הוראה אובייקטיבית כללית שתמיד צריך ללכת על פי התורה אשר יורוך ולא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אלא יש כאן המשך ספציפי של הפרשה. תמיד צריך לעשות ככל אשר יורוך, אבל הדין של לא תסור כפשוטו של מקרא שייך לדבר המופלא, ולא להוראה כללית. כך לפי האבן עזרא פשוטו של מקרא, וזה חידוש גדול מאוד, מפני שבדרך כלל לא כך אנחנו מבינים, אנחנו רואים את לא תסור כאבן פינה לכל תפיסת העולם של סמכות חכמים, שאפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, אתה חייב לשמוע להם. הנה האבן עזרא מעידים את הפסוק הזה כספציפי לפרשת כי ייפלא. לא כך הבינו חז"ל, לא כך הבין רש"י במקום, נראה מיד את חז"ל לפני שנגמור את הפסוקים, בעצם נעמוד בזה מבחינת הפסוקים, חז"ל בספרי מתחת לאבן עזרא, ימין ושמאל, אפילו נראים בעיניך על שמאל שהוא ימין, ועל ימין שהוא שמאל, שמע להם. וכאן הוראה שהיא כבר בפשוטה כללית לגמרי, ואכן כך נלמדת ההלכה במקום מתחת לזה, בראשו, המקור מתחת לזה הוא דברי ספר החינוך במצוות לא תעשה, מצוות תפצה דיבר של לא תעור, היא מצווה כללית כוללת את כל התורה כולה, שנמנענו מלחלוק על בעלי הקבלה עליהם השלום, ומלשנות את דבריהם ולצאת ממצוותם בכל ענייניהם. כן, ההנחה כפי שהיא מנוסחת כאן, על פי הרמב"ם בספר השלוחות, וכאן בלשונו של ספר החינוך, רואה את לא תסור כהנחיה כללית שנמנענו מלחלוק על בעלי הקבלה. בעלי הקבלה הם בעלי המסורת, המקבלים את התורה איש מפי איש, ומעבירים אותה במסורת חכמים על פי מידות שהתורה נדרשת בהם. ונמנענו מלחלוק עליהם. ועל זה יגידו לך ימין ושמאל, ואמרו זיכרונה בברכה בספרי, לא תסור וגומר, זו מצוות לא תעלו. כן, עד כאן הקדמה כללית מאוד, שאנחנו כמובן נמשיך בדרכם של חז"ל בעניין, כי ודאי שגם אבן עזרא קיבל את הדברים להלכה כמו כולם, אבל ראשית הערה מעניינת הייתה בדברי אבן עזרא, שאולי בעצם בפשטות הפסוק לא תסור שייך באופן ספציפי לפרשת דבר מוחלט. והבינו אותו כמצוות לא תעשה ששייכת כלשונו של בעל החינוך לכל ענייני התורה. ומכאן ואילך נפעל בדרך הזאת המשייכת את מצוות לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך אחר לכל ענייני התורה. עד כדי כך השתמשו במצוות לא תסור. למשל, בדברה במסכת שבת, תוך כדי דיונים בענייני חנוכה, עוסקים בנוסח של הברכה, ואז מביאים את הנוסח אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להציג נר חנוכה או נר של חנוכה. שואלת מיד הגמרא, והיכן ציוונו? לא ציוונו. אומר רב נחמיה או רב נחמן, מחלוקת בגרסאות שם, היכן ציוונו? לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. עד כדי כך הדבר חזק שיוצא הרמב״ם מבחינת דבריו בכיוון בספר המצוות, בתחילת ספר המצוות, בכיוון כזה שלא תסור אולי בא להקיף גם איסורים דרבנן. כלומר, הביטוי לא תסור הוא נושא כללי ששייך לכל ענייני התורה, גם למצוות דרבנן, וגם אם אני לא עובר בפועל על לא תעשה שלא תסור, כוח לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, אני מחויב במצוות דאורייתא, במצוות דרבנן, בכל המצוות שמצווים אותי בעלי הקבלה. זוהי האמירה. ובאמת הנושא של אפילו יאמר לך, או אפילו נראים בעיניך, סתם ככה הערה, נראה את רש"י, הוא מופיע בקבוצת המקורות האלו, מתחת לספרי, רש"י מנסח בשינוי לשון קטנטן, במקום אפילו נראים בעיניך על שמאל שהוא ימין, רש"י מצטט דווקא את הגמרא בסנהדרין בבבלי, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. יש הבדל בין נראה לי לבין הוא אומר על ימין שמאל ועל שמאל ימין. המילה הוא אמר על ימין שזה שמאל, בירושה זה 100% ימין. הדוגמה שמובאת באחרונים, אני ראיתי כשהוציאו מן הבהמה את החלק הזה, וזה היה חלק. אני ראיתי את זה כחלק, והוא אומר שזה שומן. אז הוא אומר לי על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. לפני כה, הרחיק לכת עד כדי כך, ואמר אפילו נראים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. קצת שונה. נראה לי, אבל יכול להיות אחרת. על שמאל ימין ועל ימין שמאל פירושו אין בכלל דיון בסוגיה. וראשי כנראה במכוון הלך כאן דווקא למקור בגמרא ולא כדרכו למקור הראשון בספרי על הפרשה. שאלה באמת שבה אני מבקש להיכנס כאן בתחילת הדברים, מהו הרעיון הזה? ומדוע על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין? אולי רק לפני שניכנס לזה, כדי להשאיר איזשהו טעם של בעיה קשה מאוד ומעניינת מאוד, לפני שניכנס לכל הפירוט, נראה רגע את המקום הלפני אחרון מצד שמאל. הוא נמצא בירושלמי במסכת אוריות, נאמר פה דף א' ודף ב' במסכת אוריות. גם כתוב כך, ומאוד מאוד מעניין, הלשון היא שונה לחלוטין. אולי בכלל גישה אחרת לגמרי. כהדה ותני, יכול אם יאמרו לך על ימין שהיא שמאל ועל שמאל שהיא ימין, תשמע להם. כך היה צריך עכשיו לענות, ודאי. הרי זה מה שהרגע אמרנו. תלמוד לומר ללכת ימין ושמאל. הירושלמי הזה הוא דבר אולי פשוט. אולי נאמר בו לכאורה הפוך, שרק שברור לך שזה ימין את המדויה לשמוע. קודם כל, הלשון היא שונה. ואיך אומר פה אחד הפרשנים הצין ביותר על הירושלמי, אבני משה, אומר כך במקום, אחרי שהוא מביא את כל הדעות שניסו איכשהו לדחוק את הירושלמי כך או אחרת, ואין ספק שהוא לא אמר כבר. יש לו בעיה עם זה, הוא מרגיש שמשהו פה לא הולך עליו, או הולך עליו מדי. זה אולי קצת משנה לנו את כל המערכת שאנחנו מכירים. לימוד לומר ללכת ימין ושמאל שיאמרו לך על ימין ימין ועל שמאל שיאמרו. זה יכול להיות שלא משנה לנו שום דבר ברמה המעשית, מפני שההלכה נפסקה כהלכה. אבל האם יש כאן גישה שהיא לגמרי שונה? אני ארצה במהלך הדברים לומר שלא רק שאין כאן גישה שהיא לגמרי שונה, אלא שגם הבבלי יכול לקבל את זה במצבים מסוימים. אבל כדי להגיע לזה, אולי נתקדם על פי הסדר, מבחינת הבנת המושג יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. בעל ספר החינוך מסביר כדרכו בשורשי המצווה את הדברים בצורה יפה, פשוטה מאוד וריאלית. השאלה שגם הוא התמודד איתה היא, אבל עובדתית אני יודע שזה לא ימין, אני יודע שזה תמי, והם תיהרו את זה משורשי המצווה. זה מאוד הטעם החברתי-ערכי שבא על החינוך בכל המחלות. כפי שדעות בני אדם חלוקים זה מזה, לא ישתוו לעולם הרבה דעות. זה מאוד מאוד ריאלי. אין טעם, לא ישתוו לעולם הרבה דעות. לא, הכל לא ישתווה, אבל הרבה דעות בדברים לא ישתוו. וידע אדון הכל ברוך, שאילו תהיה כוונת כתובי התורה מסורה ביד כל אחד ואחד מבני אדם, איש איש כפי שכלו, יפרש כל אחד מהם דברי התורה כפי סברתו. ירבה המחלוקת בישראל במשמעות המצוות. תיעשה התורה כחמת אורו. מכאן שכתבתי במצוות אחרי רבים להטות בפרשת משפטים. כן, אלוהינו שהוא אדון כל החוכמות, השלים תורתנו תורת אמת עם המצווה הזאת, שציוונו להתנהג בה על פי הפירוש האמיתי המקובל לחכמינו הקדמונים עליהם השלום. את המצווה הזו כמצווה שמשלימה את התורה, כאילו כל התורה חסרה, אלמלא תהיה איזושהי אוטוריטטה בלעדי שיכולה להכריע לעשות. לא מפני שאתה טועה, כל כך החינוך יאמר את זה בפירוש, אלא מפני שמוכרחים סמכות. אבל אם יש לה סמכות ההוא, החינוך יתייחס לזה מיד. כל דור ודור גם כן, שנשמע אל החכמים הנמצאים שקיבלו דבריהם, שתו מים מספריהם, ויגעו כמה יגיעות בימים ובלילות להבין עומק מיליהם ופגיעות דעותיהם. עם ההסכמה הזאת, לכוון אל דרך האמת בידיעת התורה. בסולת זה, אם נתפתה אחר מחשבותינו ועניות דעתנו, לא מצלח לנו. דרך האמת והשבח הגדול בזאת המצווה, אמרו זיכרונם לברכה, לא תסור ממנו ימין ושמאל, אילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל, לא תסור ממצוותם. אמר, וכאן עיקר חידושו, שאפילו יהיו הם טועים בדבר אחד מן הדברים, אין ראוי לנו לחזוק עליהם, אבל נעשה כטעותם. וטוב לסבול טעות אחת, יהיו הכל מסורים תחת דעתם הטובה תמיד, לא שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו. בזה יהיה חורבן חורבן הדת וחילוק לרעה והפסד האומה לגמרי. עושה מאוד מאוד מעשית. אם יכול להיות שתהיה טעות לבית הדין הגדול, כן. אז אני אעשה כטעותם, כן. אם הטעות פירושה לאכול טריפה מבחינתי, נראה, טוב לסבול טעות אחת, מאשר לעשות את התורה לתורות תורות, לחזק את הכל, ולהגיע לזה שלא תהיה סמכות שתפריע במשמעות התורה וכוונתה. תפיסה מאוד מציאותית, גם מציאותית מן הבחינה שניתכן שיהיה לבית הדין הגדול בטוח. צריך לתפוס, בית הדין הגדול, אנחנו לא מכירים הרכבים כאלה, בית הדין הגדול אלה 71 גדולי דייני ישראל. הכניסה הראשונה היא ידיעת 70 לשון בדיבור, לא בשמיעה. מי שיודע לשמוע יכול לשבת לפני הדיינים. הידיעה הכללית, ידיעות בחוכמות כלליות, היא ידיעת 70 לשונות של דיבור. זה בית הדין הגדול של ישראל, כשיש 71 נושאים ונותנים, ורוב פירושו 30 וכך וכך אנשים, 36 דיינים, והמצב הזה גם כן יכול לסבול טוב. הוא אומר מיד, וזה רחוק שתהיה טעות, אבל יכולה להיות טעות. ומפני עניינים אלה נמסרה כוונת התורה אל חכמי ישראל. כדאי לזכור את דברי החינוך לפניכם. תאמר שזה שייך רק לבית הדין הגדול? לא. דיבר בפירוש על החכמים שבכל דור ודור. כל דור ודור גם כן שנשמע אל החכמים הנמצאים שקיבלו דבריהם ושתו מים מספריהם. והלשון של החינוך היא מאוד מדויקת. הוא פה מדבר בדור ששותים מים מן הספרים. זה כבר ודאי מאוחר מאוד. זאת אומרת, הם לא יכולים לומר שהם שמעו או ראו, אלא הם למדו מן הספר. אז יכולה לבוא הטענה, גם אני יכול לפתוח את הספר. זו כבר טענה הרבה יותר קשה ממה שהיה בדורות קדמונים. אפילו ברור לגמרי בדבריו. טוב לסבול טעות אחת. אשר שיהיה כאן, איך הוא קורא לזה, חורבן הדת וחילוק לרעה. והפסד האומה לגמרי. שלבים, חורבן הדת, חילוק לב העם, זו כבר בעיה לאומית, שתתחיל מהבעיה הדתית, ואז ממילא אם אין כאן לא דת, לא לאום מאוחד, אז ממילא זה חורבן האומה לגמרי. כך הוא מסביר בהמשך הדברים את תנורו של התנאי המפורסם, שזה בעצם היה הרעיון. ניצחו מבניי, קדוש ברוך הוא מקבל את הדין, כפי שהרבים הכריעו. אלא גם אם האמת היא עם רבי אליעזר, אז לרבים יש את הזכות לטעות, ואנחנו צריכים לקבל את העובדה. זו גישה מיוחדת מאוד, זוהי גישתו של ברבי. אין לי בכלל ספק שהחינוך, גם בשורש המצווה, קיבל את הגישה הזאת מן הרמב"ם. מתחת לפסוקים באמצע העמוד, רמב"ם במורה נבוכים, כדי להקל את הקטן מתוך דבריו בחלק מ"א בחלק השלישי, שם הוא עוסק דווקא במצווה אחרת שלא תוסף ולא נגרע ממנו, אבל הוא מתגלגל לנושא הזה שלו, הוא אומר ממש את אותם דברים הרבה לפני בעל החינוך, אילו היה העיון החלקי הזה מותר. סיפור מעניין של הרמב"ם, עיון חלקי פירושו להוסיף או לקרוע משהו. מותר לכל אחד מן החכמים, יהיו עומדים בני אדם בריבוי המחלוקות, כאן רמב"ם, להתפצלות השטות. הערה לא רגילה, מדבר פה על לא תוסיף. כל אחד היה מוסיף את החומרה שלו, והיה מתרבה בעולם המחלוקת ומתפצלות השטויות. ביטוי קשה מאוד של הרמב״ם, אבל כנראה אמיתי. אם לא תהיה סמכות גם ללא תוסיף, אז פשוט יהיו פיצולים של שטות. איזה רוב, גיל יתענה שלא ייגשו לזה שאר החכמים. כל הנושא של תוספת וגריעה, של שתייה, של קבלציה, סולתית העדין הגדול בלבד. כי בא להרוג את החולק עליהם, כי מתנגד להם כל בעל איום, תיבטל המטרה המכוונת ותתרוקן התועלת. הנה אחים, התועלת הטכנית של קיום האומה, של אחדות העם, של קיום הדת, העניין התועלתי לא יוכל לבוא לידי ביטוי. גם אם אתה צודק, לא היא גישה ריאלית, לא היא גישתו של בעל החיים. מעניינים מאוד דבריו של הרמב"ן. הם אחרים לגמרי, הם מופיעים בראש העמוד מצד שמאל. ימין ושמאל. הוא מצטט בהתחלה את אישי, אפילו אם אומר לך על ימין שהוא שמאל או על שמאל שהוא ימין לשון רש"י. מעניין שהוא לא פותח בציטוט מן הספרי אלא דווקא מרש"י, שהוא יותר קיצוני, אומר לך על ימין שהוא שמאל. בעניינו. אפילו תחשוב בלבך שהם טועים. והדבר פשוט בעיניך כאשר אתה יודע בין ימינך לשמאלך. תעשה כמצוותם. ואל תאמר איך אוכל הכלב הגמור הזה או כהרוג האיש הנקי הרי. אבל תאמר כך ציווה אותי האדון המצווה על המצוות. שאעשה בכל מצוותם ככל אשר יורוני העומדים לפניו במקום אשר יבחר. על המשפט ועל משמעות דעתם נתן לי התורה אפילו יטעו. זה עוד מתאים לחינוך. וזה כעניין רבי יהושע עם רבן גמליאל ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונו. לא ניכנס, זה הסיפור המפורסם שרבן גמליאל כנשיא הפעיל את סמכותו וחייב את רבי יהושע לבוא ביום שאצלו היה יום חול, ולפי חישובו ההימורי של רבי יהושע היה יום כיפור שחל בשבת. הוא ציווה אותו לבוא במקלו ובמקלו, מפני שישנה סמכות שם של נשיא ישראל או של בית הדין הגדול. עכשיו הוא מופיע לעניין שלו. והוא צריך במצווה הזאת צורך גדול מאוד. כי התורה ניתנה לנו בכתב. וידוע הוא שלא ישתבו הדעות בכל הדברים הנולדים. אם זאת אומרת בכל מה שלא כתוב. הנה ירבו המחלוקות, ויעשה התורה כמה תורות. רק לנו הכתוב הדין שנשמע לבית הדין הגדול העומד לפני השם במקום אשר יבחר בכל מה שיאמרו לנו בפירוש התורה. בין שקיבלו פירושו עת מפי עת עד משה מפי הגבורה, או שיאמרו כן לפי משמעות התורה או כוונתה. עד כאן זה אפילו יכול להסתדר עם החינוך. אבל עכשיו הרמב"ם. כי על הדעת שלהם הוא נותן התורה. אפילו יהיה בעיניך כמחליף הימין ושמאל. כל שכן שיש לך לחשוב שהם אומרים על ימין שהוא ימין. למה? כי רוח השם על משרתי מקדשו. זו חדשה לגמרי. ובגלל אותה רוח השם לא יעזוב את חסידיו לעולם נשמרו מן הטעות ומן המדשות. שתי גישות הפוכות לבטא. הרמב"ן אומר הם לא טועים, רק אתה חושב שהם. אבל גם הם בני אדם. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא חייב אותך ואותם לשמוע ולהשמיע על פיהם את דברי התורה, כי שממילא הוא שומר אותם. לפני שניכנס לתפיסתו של הרמב"ן, כשם שהגענו את החינוך בקדמון לו ברמב"ם, אין לי ספק שהרמב"ן לוקח את דבריו מקדום לו מן הכוזרים. כוזרים מתחת לרמב"ן, אומר ממש את אותם דברים, גם הוא לגבי מצווה אחרת, אשר לכהנים ולשופטים ציווה לשמור לעשות ככל אשר יורו. אמר לו תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם היום ולא תגרעו ממנו, לא תיפו כוונתו. לא תוסיפו על הדבר אשר תגידיכם על ידי משה או על ידי נביא מקרבך מאחיך, לפי התנאים אשר נקבעו לנבואה. או לא תוסיפו, עד כאן נבואה, אבל עכשיו גם שופטים. או לא תוסיפו על הדבר אשר הסכימו עליו הכהנים והשופטים מן המקום אשר נקרא לשם. רמב"ם אמר למה? כי זה ירוקן את התועלת. כי הם לא יצליחו לשלוט בעם. הכוזרי, כי הללו מקבלים סיוע מן השכינה. שתי שיטות שונות לחלוטין. ובהיות מספרם רב מאוד, לא ייתכן כי יסכימו ביניהם לדבר המתנגד לתורה. וכן לא תיתכן אצלם טעות. להיות חוכמתם רבה. חלקה בא להם בירושה, חלקה מפת ראשם הטבעי, חלקה נקנה להם בעמלם. כי הקבלה שבידינו מספר הכוזרים מצווים היו הסנהדרין לדעת כל החוכמות בשלימות. בייחוד מאחר שרק מעט מאוד נסתיו בנבואה ובמתכולה עומדת במקומה וכדומה. כיוון שהם לא כל כך נסתיו בנבואה, משמע שהם נסתיו באותה סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא הזאת עומדת להם שהם לא ייתנו. על פניו, כל אחד יכול לחוש בו שתי גישות. בחירות שונות, שתי שונות מהותית. החינוך, בעקבות הרמב״ם, מאוד מאוד ריאליסטי, רואה כאן את העניין כבסיס חברתי ראשון. לא יכול להיות שמערכת תפעל בלי סמכות אחת, אחרונה, בלעדית, ששולטת על המערכת. ממילא חייב להיות סדר. ההתערות יכול להיות. הרמב"ן, בעקבות הכוזרי, יש סייעתא דשמיא. יש כאן התערבות אלוקית. אנחנו נחזור לשתי הגישות הללו. אחרי שנראה גישה מסוג אחר לגמרי, בהסבר המושג של ימין ושמאל. היא ודאי ינוקה הרבה יותר מן הרמב"ן. היא נמצאת כאן מתוך הכלי הקר, והבאתי את זה מן הכלי הקר למרות שקדמו לו באותם הדברים המהר"ל מפראג, קהירים. הכלי הקר הם אפרים לונצ'יץ במאה ה-17 מאוחר מן המהר"ל, אבל הדברים אצלו כתובים בשפה נפלאה. הוא מציע כאן גישה מחשבתית, עמוקה מאוד, ללמה יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אתה חייב לשמוע. הגישה הזאת פותחת אולי פתח חדש להבנת הדברים הקודמים, ואולי גם להתחלת הבנת הדברים הבאים, שבמרכזם אני רוצה לראות את הירושלמי, שאותו זרקתי בהתחלה, שיאמרו לך ללכת על ימין ועל שמאל. נראה רק את השאלה ואת תחילת התשובה, את השאר נאמר על פה. יש רש"י, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל וכולי. נראה שדקדק זה מדלוקה אמר לו תסור ימין ושמאל מן הדבר. מי דאמר ימין ושמאל אחר אשר יגידו לך? אמינא שהכי כאמר. אף על פי שכפי האמת אינו ימין ושמאל, זולת מה שהם יגידו לך שהוא ימין ושמאל. אמר אוכל את זה ימין ושמאל, זה שהם אמרו שזה ימין ושמאל, אבל האמת היא שזה לא. ובטעם דבר זה נתקשו המפרשים ונתנו טעמים רבים שונים דין מן דין. שני הקיצוניים שבהם אנחנו ראינו עכשיו. מה אתה? כפי האמת אין אני רואה שום קושייה בזה. כי כבר אמרו רבותינו ז"ל, שמא יאמר אדם, הואיל והללו מטהרים והללו מטמאים, הללו עוצרים והללו מתאים, ויחד ילמד תורה מאתה. והרשנותו עובר לסוגיה אחרת לגמרי. מחלוקות. חז"ל במסכת חגיגה אומרים, חכמים נחלקו. כאן, ואילו אומרים הפוך, הללו מתארים, והללו מתארים, גם לא עוסקים בבעיית סמכות, בבעיית לא תסור, אלא בתחושה שמקדמת הרבה פעמים, אז איפה, אנה אני? הרי כל אחד אומר, מה יהיה? לאן זה עולה? אז זה הגמרא, תלמוד לומר, ניתנו מרואה אחד. תלמוד לומר הזה מדוי על פסוק, בו נאמר, בעלי הסופות ניתנו מרואה אחד. אלו דברי חכמים שאוספים דברים. אל אחד נתנה, אל אחד אמרה, ואז הסיום הוא, אף אתה עשה אופניך כאפר כסף, שמוע דברי מטהרים ודברי מטמאים, ואלו, ואלו דברי אלוהים. שואל הכלי יקר וקשה, הלא הדרה קושיה לדוקתא, ואת הקושיה להתחלה, סוף סוף איך אני למד תורה. והיום אכפת מאוד, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, בסדר, גם אני אגיד את זה. אבל, מה אני עושה? אלו מתארים ואלו מתארים, אני שאלתי שאלה מאוד אופרטיבית. ואתם עונים תשובה רעיונית שהכל אמת, והכל צודק וקדוש. בסדר, אכפת, אבל מה עושים? איך אני למד תורה? זו שאלה נהדרת בגמרא. אז אמרת, אלו ואלו דברי אלוקים. אבל אני שאלתי, איך אני למד תורה, והשאלה היא יותר ארוכה מאיך אני למד תורה. ואם זה לא פוגם קצת בטעם הטוב, משהו לא מפריע פה? מעמיק הכלי הקר ואומר כך, אלא והוא הדבר, שבכל דבר מוכה וטהרה. יש כמה פנים לטהרו, וכמה פנים לטמאו. אישה, אשת. אין דבר שהוא רק תמה או רק תמה. כל דבר הוא בעצם להיפלל. בכל דבר יש משהו שהוא צד של תוהר, גם אם הוא 99%. עוד מעט הכלי יקר יתייחס לביטוי של הגמרא בסנהדרין, שבין יתר התכונות המיוחדות שצריך להיות באותו דיין המתמנה לבית הדין הגדול, היא התכונה שהוא יודע לטהר את השרת ב-150 טעמים. לקחת שרת ולהביא 150 הוכחות שהוא טהור. תוספות שואלים במקום בדף יוזיים בסנהדרין, וכי חריפות של הבל בעינה? בבקשה, תלמד. אומר הכלי יקר, כי אין לי ספק שגם בשרת יש פן של טוהר, אלא שהפנים של הטומאה רבים יותר. רק מי שיודע לחסות גם את פני הטוהר שיש בשרת, מסוגל להיות דיין בבית הדין הגדול. אין לך דבר שאין בו פנים לטמאו ופנים לטהרו. אם ישנו אדם שעדיין לא יודע למצוא גם את פני התומכה וגם את פני התואר, הוא לא קשיר לשבת באינסטנציה המשפטית שהולכת לשלוט על השופטים ושוטרים וכהנים ומביאים ונביאים והמלך של ישראל. המערכת הערכית הזו היא מערכת שבבסיסה עומד האמת, שיש לך דבר ולכל דבר יש פנים לטהרו. מי יקר מסביר את עצמו יותר בשורות הבאות, הדברים יהיו מובנים עוד יותר. ואם התורה טהרתו, הוא מפני שהצדדים המראים פני טהרה הם מרובים יותר מן הצדדים המראים פני טומאה. וכן להפך, והוא הדין בדבר מותר ואסור וכשר ופסול. תואר הקדוש כתוב, למה נקרא החזיר? מפני שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו לטהרתו. עניינו של החזיר שהוא סמל הטומאה שגם בתוכו יש לו. רק אני לא רואה את כוחו של בעל המחשבה הגדול, של בעל האמת הגדולה, התורה. ועכשיו הוא אומר, זה לא רק רעיון ערכי, זה גם מעשי. אנחנו יודעים למשל על מושגים של הוראת שעה. אליהו, כדי לעמוד מול כל נביאי השקר, הגדיר לעצמו ללכת ולשחוט שחוטי חוץ על הר הכרמל. יש גדרים, יש חובות, יש איסורים, יש כאן איסורי מיטה ברורים במה שהוא עושה. אבל הוא צריך לדעת גם הוראת שעה. כדי להתיר הוראת שעה מסוימת, אני צריך לדעת גם את צדדי התוהר שגלומים גם בשרת. כי אולי אצטרך פעם את צדדי התוהר. כוחו של הדיין הגדול הוא לא שהוא יודע מה טהור ומה טהור. אלא שהוא יודע במושגים שפעם דיברנו בהם לא רק מה קודש ומה חול, אלא גם מה קודש הקודשים, כלומר, איפה נמצא הקודש בתוך החול. הוא לא חייב להשתמש בזה דבר. אסור לו להשתמש בזה בדרך כלל. אבל הוא חייב להיות מודע לזה. זה משנה את כל עולמו. כל עולמו הרוחני של איש עקוב משתנה כאשר הוא מודע לצידי התואר של השם. הוא יכול להיות המחמיר הגדול ביותר בעולם. הוא מודע לזה שגם לשבת יש לי. טעמו של דבר שאם לפעמים צריכים להוראת שעה לפסוק נגד התורה, משום כן לעשות להשם את פירו תורתך, אז יכול החכם או הנביא לצרף לדברת כן לעשות להשם אותן מיעוט סברות שכבר ניפחו מחמת הרוב, לילך אחר המיעוט, כמו אליהו בהר הכרמל. אם אין החכם או הנביא יודע שום סברה אל ההפך, אז לעולם לא יתארו אפילו בהוראת שעה. הוא לעולם לא יהיה בעל אומץ לתאר את השרת, גם כשתהיה הוראת שעה לתאר. יש מצבים שצריך את הוראת השעה. וכדי שנבין, הוראת שעה היא למשל זו שבה רבי יהודה הנשיא השתמש כפירוץ לכתוב את המשניות. בדברי חז"ל אסור היה לכתוב דברים שבעל פה. אבל הייתה כאן הוראת שעה. השתמש בפסוק עת לעשות להשם את פירוץ תורתך. יש צידי תוהר וצידי תוהר. יש צדדים של אמת וצדדים של שם. נדמה לי שדברי הכלי הקר האלו יכולים לשפוך אור גדול מאוד על שני הדברים. הפנים לטהר ולטמא אומרים בעצם שמה שנקטו חז"ל את פרשת לא תסו והוציאו אותה מהמיקום של כי יפלא לכל ענייני התורה, זה לא דבר מוזכר. זה רעיון מאוד ארוך. הם פשוט ביקשו מאיתנו לדעת שבעצם גם מה שנראה לנו הכי פשוט, יש בו משהו מוגלה. וכשלפני בית הדין עומדות שתי אפשרויות, יש בשתי האפשרויות איזושהי הזדמנות, לפעמים כמעט עצמו, של משהו שהוא קודם. סייעת הדשמיא, השראת השכינה הזו, שהרמב"ן מדבר עליה, לא איזשהו מוסד צבאי, אלא לא ניתנה התורה אלא על דעת שהם יפרשו אותה. ואם הם פירשו שהשומן הזה הוא חלב, אז רוצה עכשיו הקדוש ברוך הוא לגלות את צד התואר או התוכה שעד היום הוא מוביל אותי לכיוון הזה דווקא הרמב"ן עצמו. ומאוד מעניין שמכל הראשונים עד אף אחד לא מזכיר את הירושלמי הטבוע כל כך הזה שפתחנו בו בתחילת הדברים. חוץ מלרמב"ן, ליתר דיוק גם הרמב"ן לא מזכיר אותו. אלא שעל פי דברי הרמב"ן אפשר להבין שהוא מתייחס אליו. כאילו התעלמו מן הירושלמי. אני אחזור להזכיר, הירושלמי אומר, יכול אם יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, תשאל להם, תלכו לומר ללכת על ימין ושמאל, שיאמרו לך על ימין ימין ועל שמאל שמאל. על פניו הבנו, כלומר אם לא, זה לא על הירושלמי ולא בבבלי, אלא בספר המצוות והסגות, לא מזכיר את הירושלמי. לא אכנס, בגלל שזה לא רלוונטי לענייננו, לצורת הקושיות שמהן הרמב"ן מגיע למסקנה ההלכתית שאליה הוא הולך להגיע. מגיע למסקנה הלכתית מרתקת במצוות לא תסור. היא מופיעה בסוף העמוד מתחת לירושלמי. ויש בזה תנאי, בלשון הרמב"ן, התבונן המשתכל. והוא, המפילה מעניינת ברמב"ן, הוא תמיד משתמש במסתכל במקום בסם אפסים. אחד של להסתכל בפה. והוא, שאם היה בזמן סנהדרין חכם וראוי להוראה, עומד לפני בית הדין אדם שהוא חכם וראוי להוראה, והורו בית דין הגדול, סליחה, הוא לא עומד לפני, הוא נמצא בביתו, הורו בית דין הגדול בדבר אחד היטב, והוא סובר שטעו בהוראותיהם, לכאורה חל עליו עדיין, לא תסור. מה אם הוא חכם וראוי להוראה? הם בית דין הגדול והוא לא. גם אם הוא אחד מ-71 הדיינים הוא לא יכול לעשות. הרי הוא לא בית דין. אין עליו לסמוך על דעת החכמים. זה הרמב"ן. שלא ישמרו מכל טעות, והקדוש ברוך הוא ישמור עליהם שאף פעם לא יטעו. ואין רשאי להתיר לעצמו דבר האסור. אבל ינהג חומר לעצמו, חייב לנהוג חומר לעצמו, כי הוא חושב שזה אסור. אבל הרי בית דין אמר שזה מותר, ומי שמחמיר על עצמו בדבר שבית דין הורה להתיר נקרא כפיל, כך אומרת הגמרא. וכל שכן אם היה מכלל הסנהדרין יושב עמהם בבית הדין הגדול, ויש עליו לבוא לפניהם ולסדר טענותם והם יישאו וייתנו עמו. אם הסכימו כולם בביטול הדעת שאמר, ושיבשו עליו סברותם, נחזור וינהיג בדעתם אחר ההסכמה על כל דבר. רמב"ן חדשני, מעניין מאוד. קובע כאן הרמב"ן קביעה שיש לה גם משמעות מאוד רלוונטית להיום. מתי אני אומר לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך? אם אני משוכנע שהם יתייחסו לכל הנסיבות והנתונים שאני גם כן יודע עליהם. אבל אם אני חכם וראוי להוראה ואני יודע שהיה חסר לפניהם נתון, הלכתי, משפטי, ספר, תביעת נוסח, ממילא הלא תסור עדיין לא חל עליו. הלא תסור חל עליי ברגע שהם שמעו את דבריי וביטלו את דבריי. מהרגע שהם ביטלו את דבריי, אז אפילו אם אני ממשיך לחשוב על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אין לי מה לעשות. אבל עד לאותו הרגע הסמכות של בית דין הגדול במצוות לא תסור לא חלה. זה חידוש עצום. זה חידוש שבא לומר בעצם כאן את הזכות האדירה של הפרט במוסד של הלא תסור. זכותי לתבוע מהם להתייחס לנתונים שאני מעלה, ורק אם הם יבטלו את הנתונים שהעליתי, כי אז אני מחויב לקבל את ההפרט. דבר מוביל מזה לעוד דברים בסיסיים שאני רק ארמוז להם כאן בסוגריים. אין ספק למשל שהמושג רוב בנושאים הלכתיים, השקפתיים, פסיקתיים כאלה או אחרים תופס רק כאשר המיעוט העלה את דבריו בפני הרוב והרוב דחה את דברי המיעוט. אבל כאשר המיעוט לא נפגש מעולם עם הרוב, אין כאן דין של רוב שמבטל את הדין. המימון שפגש את הרוב והרוב פגש את המימון. והדעות נפגשו והתעמדו זו עם זו. ודעה אחת גברה על השנייה מכוח אחרי רבים. אם אינה אני חייב לאחרי רבים. והרי היה פשוטה מאוד. הכלל של יחיד ברבים הלכה כרבים לא תופס תמיד. הרבה מאוד תמיד בשעת אנחנו יודעים שההלכה כאית גם מחבריו ולא רק מחברו. אבל רבי אליעזר ורבי יהושע וחכמים שעומדים יחד בבית המדרש, אז אנחנו שמענו אותך רבי אליעזר, ואנחנו כרוב ביטלנו את קיומה של דעת הכל. שימור שהעביר פעם יותר תוך כדי דברים שבוויכוח גדול שהיה בינו לבין גדולים אחרים בנושאים שייכים לענייני צבא, מדינה, התחנן בפני אחד מן הגדולים את שמו, אפשר להגיד את דברים רב אהרן קוטלר, זכר צדיק לברכה, שישבו יחד כולם וידונו בסוגיה. אהרן אמר לו מן הצד השני, לא יכשר דם. עוד לא הוכשר אדם. הלוואי ויכולנו לעבוד. אמר לו הרב אונטרמן, זאת אומרת, שאם יהיה רוב בצד שלך, הוא לא רוב. יהיה רוב בצד שלי הוא לא רוב, ואין לפנינו לא רוב ולא מיעוט, אף אחד לא שמע את הדברים. ויש לפנינו דעות, כיוונים, אבל בטל המושג של החברים. הגישה ההלכתית הפשוטה מאיר אותה אחד ממופלאי האחרונים, המהר"ל חי, ספר שהוא במאמר שלם שהוא כותב על הנושא הזה, זה דווקא תיקון ממאמר קטן אחר בשם מאמר לא תזור, שם הוא עוסק בנושאים הלכתיים אחרים, מאמר אחר בשם שערי המשפט. הוא מאמר שרק אחרי שאתה קורא אותו וחוזר לראות שהוא נכתב סוף שנות ק', אתה מאמין שהוא לא נכתב אתמול, מאוד מאוד מציאותי ורלוונטי. שם הוא כותב תוך כדי דברים כשהוא מנסה לעגן את שיטתו שרוב ומיעוט מיושם כשרוב ראה ושמע את המיעוט. הוא מוסיף בזה ואז הוא כותב, ומה מאוד נשמח נפשי לראותי חבל נביאים מתנבאים בסגנון אחד. הלוהם המעריק והרלב"א, בקונטרס התמיכה, לא ניכנס עכשיו לכל הסוגיה, וזה היה בדיווח על התמיכה של רבי יוסף קארו, צפת. באותו רגע היסטורי היה דיון, שם כולם הסכימו, והדה הולכים בתערוב דעות והלכה כרבים, דווקא היכה שכל החכמים המתווכחים היו באסיפה אחת ובמקום אחד. נושאים ונותנים פנים אל פנים ופה אל פה. זה בונה וזה סותר ומדמה וזה מתאר. אבל המחלוקת אשר אנו רואים בדברי פוסקים ראשונים ואחרונים, זה עוזר, זה מתיר. כל אחד אומר וכותב רק במקומו ואינו יודע כלל אם חכם אחד חולק עליו וסותר את דברותיו. וכי היקמנה אין הולכים אחר הרוב. וזה ההלכה פסוקה את זה, כי הנתבע יוכל לומר, קיבלי כדעת היחיד. זו של נתבע בממונו, כלומר, אני סבור כדעתו של היחיד. הוא היה רבי בעיר, ואני סבור כדעתו, ולכן עשיתי כאן. ואין מוציאים ממון מיד המוחזק, אף שרבים חולקים על הדעה הזו. אבל ברובה זה דיינים שהיו במעמד אחד, שיש רוב דיינים שעמד באותו מעמד, שניים מחייבים ואחד מזכה, לא שמענו שיאמר המוחזק קיבלי כדעת דיין האחד. זה הוכחה נהדרת. אם שמענו אי פעם שיקום אדם ויאמר תקדים, והתקדים שלי הוא דעת המיעוט, הרי היה שזו דעת מיעוט. אבל אם יבוא אדם ויאמר נהגתי כך, כי כך פסקתי הרב שלי בעיר, אז ודאי שאני מקבל את דבריו. צודק, כך פסקו לו. הוא חייב לברר האם כך פסק לו הרב ויהרוג סרובים כך או לא סרובים. כלומר, מה קרה במערב? הדין נעמד כמעמד, ממילא המשפט לאלוהים. ועכשיו כפי שמתאר הכלי יקר, עכשיו דנים האם לשרת הזה יהיו גם בני תואר. וכולם שמעו את כולם וכולם ראו את כולם. וההכרעה שתוכרע כאן תהיה ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. ולא האמת, כי זאת תהיה האמת. מה שהחינוך והרמב״ם אומרים הוא נכון מאוד ריאלי. אבל הרמב״ם שמן הצד האחד בהלכה כביכול מצמצם את הלא תסור, ומן הצד המחשבתי הופך את הלא תסור למצווה מחשבתית, עקרונית, עקרונית כל כך, שהקדוש ברוך הוא שומר אותה, סייעתא דשמיא, הרמב״ם משלים את עצמו בשני הדברים. כאשר לא שמרו אותי, זאת אומרת שעוד לא עמדו בפניהם כל צידי הטוהר והטומאה של השם. שלא עמדו בפניהם כל צידי הטוהר והטומאה, חסר נתון, שחסר נתון בני אדם יכולים לראות. אבל כשכל הנתונים קיימים, חפץ הקדוש ברוך הוא בדבר אחד, שהרבים יכריעו את השמיים, לא רק את המדינה. איך קרה הקוצקר סיום הגמרא של תנורו של אחנאי? ניצחו לי בניי, ניצחו לי בניי, לא במובן של ניצחון, אלא במובן של נצח. ניצחו לי בניי, עשאו לי בניי. בניי עכשיו במצב הזה, הפכו אותי לנצחי כאשר הם הכריעו שלעולם יוכרע הדבר על ידי רבים. זוהי הנצחיות של עשייתא דשמיא של בית דין הגדול. ומה שמובא מתוך בית דין הגדול לבעלי הקבלה של כל דור ודור, הוא אותו דבר. אילו יצליחו להכריע כולם יחד, כאשר כל הנתונים קיימים, עד המציאות הזאת של לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, הופכת להיות מוכרעת לחלוטין. המשמעות ההלכתית של הלא תסור מתקיימת ברגע שהנתונים קיימים, שהדעות אינן נמצאות במקום אחד. דיונים שבהשקפת עולם, דיונים שבתפיסות הלכתיות, דיונים מסוג כזה או מסוג אחר, כאשר כל אלו לא נפגשים ביחד, אין כאן את המטמאים ואת המטהרים יחד. פסה הזו בשלימותה, נראה לי שנותנת הסבר אחר לגמרי, ואילו ואילו דברי אלוהים חיים. אילו ואילו דברי אלוהים חיים, היא המפגש של כל חכמי ישראל יחד, המפגש את כל צידי הטומאה והטומאה. גם אם יטמאו את הטהור ויטהרו את הטמא, הקדוש ברוך הוא חפץ להחמים על ידם. וממילא ישנה את אותה סייעתא דשמיא שלא תוכל להיות כזאת. לכן כשהירושלמי אמר שיאמרו לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל, הסביר הרמב"ן את הירושלמי במובן שלו, כלומר שהם יודעים את הצד שלי, ואז הם אמרו לי על ימין שמאל ועל שמאל ימין. אבל כל עוד הם לא יודעים את הצד שלי, הרי שאני מחויב רק כאשר הם אומרים לי על ימין ימין ועל שמאל שמאל. כך יסביר הרמב"ן מאחרונים רבים את דברי הירושלמי. לא תהיה סבירה. ירושלמי מדבר במציאות שבה אין בית דין הגדול, ולא ניתנו כל הדברים יחד, ממילא אין את 150 הטעמים לדון, לטהר או לטמא. כשאין את 150 הטעמים הללו, הרי שיש את הימין, ויש את השמאל, גם בתוך עולם ההלכה. כאשר יש את אותם 71 עם 150 הטעמים של כל אחד ואחד יחד, הרי שיש את המיעוט שמתכופף ומתבטל לחלוטין אל הרוב, וזו בעצם הדעה האלוקית שמתגלית דרך אחרי רבים לאדם.